קול נותן, המרכז מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים ובודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה משימה תוכניות סיוע והשראה בתחום התקשורת והמוזיקה, מקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
בוקר טוב לכולם, שלום, אנחנו פה בשידור ברדיו סול, יום רביעי עם ורדה בן טל היום. מתחילים בשיר.
אני פנתרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים. אני פנתרה.
פנסים מלכים עליי בלילה, כל העיניים עליי, כל העיניים עליי. אני פנתרה. עדיין ממשיכה לעלות למעלה, אל תגידו לי די, רק אל תגידו לי די, די, די.
יצאתי עם שיניים חשופות.
אני פנתרה.
בוקר טוב לכולם, רדיו סול. אז אנחנו בתוכנית שלנו בימי רביעי, בעשר, מארחים כל שבוע אורחים מאוד מאוד מעניינים בתחום ההתפתחות האישית. אני ורד מצפי, אני מורה ליוגה, אני מאמנת רגשית, והיום בתוכנית שלנו אני מארחת את ורדה בנטל. בוקר טוב, ורדה.
בוקר טוב, ורד. שלום, שלום למאזינים.
ורדה הגיעה אלינו מקריית טבעון, עשתה דרך ארוכה כדי להגיע עד לכאן, אבל יש לך בשורה שאת מספרת לנו. ורדה בנטל היא כתבה את הספר, את הספר שנקרא האנטומיה של הנשמה בגוף. אני אראה את זה פה בזה שיהיה אפשר לראות את זה. האנטומיה של הנשמה בגוף זה ידע מתוקשר על רפואה, פסיכולוגיה ויוגה. אז זה ספר אב קרס. ובספר הזה יש תוכן מאוד מעניין, נכון ורדה? בואי תספרי לנו קצת על מה, איך כותבים ספר כזה אב קרס? כמה זמן זה לוקח לעשות את זה?
אוקיי, אז קודם כל זה מאוד מעניין, ואני יכולה אפילו להגיד שב-12 השנים שאני הקדשתי לכתיבת הספר הזה, לא היה לי רגע אחד משעמם, אפילו בשלבים הסופיים של ההגעה שניסיתי לצוד פסיקים שהם לא במקום הנכון, או רווחים מיותרים או שטויות כאלה, אפילו אז זה לא שעמם אותי.
לא, לשעמם זה בטוח לא משעמם, אבל איך, ו-12 שנה לכתוב ספר זה המון המון זמן, אבל יש פה ידע באמת שהוא הגיע לא דרכי, זאת אומרת, הוא ידע מתוקשב, אז בואי רגע תסבירי לנו מה זה אומר, ידע מתוקשב.
אני אסביר. זאת אומרת, הידע פה, זה לא ידע שאספתי אותו במחקר כמו שמקובל באקדמיה, גם לא מניסיון אישי, אלא בתקשורת עם ישות שהיא לא בגוף, ישות תבונית, ואני אפילו אומר שלא אני מקבלת את התקשורת הזאת לתוך המוח שלי, אלא אני נעזרתי באדם שהוא מתקשר, שיש לו את היכולת לדבר, לשוחח, לשמוע את הדיבור של ישות שהיא לא בגוף, וזה עובר עיבוד במרכז הדיבור שלו, והוא אומר את זה. וכשהתחלנו לכתוב את הספר, זו בעצם היו הכתבות שהוא אמר אותם על פי מה שנקלט אצלו, ואני ישבתי וכתבתי. ואחרי שכתבתי, חזרתי הביתה וקלדתי למחשב, ומשם זה התגלגל כספר, עם הרבה שלבים. אבל זה הרעיון של התקשור. וחשוב להגיד, יש אנשים שלא שמעו שיש דבר כזה, יש אנשים ששמעו ומזלזלים, ויש אנשים שמכירים ומוכירים. אז אני התחלתי ממקום מאוד, גדלתי בבית חילוני מאוד, רציונלי מאוד, ואני מדגישה את המאוד, כי זה היה באמת אפילו ברמה של יובש מסוים. וכשנחשפתי לתקשור, נחשפתי לחוכמה כל כך עמוקה, חוכמה שאני הרגשתי אותה בבטן, בלב, ופשוט זה כל כך תפס אותי כאפשרות ללמוד באמצעות התקשור, ותלוי גם בישויות. כמו שלא כל אדם הוא אדם חכם, גם לא כל ישות שיוצרת קשר עם בני אדם היא ישות חכמה, ולא כל מתקשר מספיק צלול ונטול אגו ונטול התערבות משלו בשביל להעביר את הדברים באמת כהווייתם.
אבל בעצם אחרי שהידע הגיע בתקשור, הוא הגיע ככתובת אלייך?
כן.
פשוט את חיפשת, כאילו, קיבלת קריאה מהיקום כדי להגיע לבחור הזה כדי לשמוע את התקשור?
קודם כל נאמר לי, אני אקדים את המאוחר, ובשלב יותר מאוחר, כשהשיחות עם הישות הזאת שנקראת תמורה, ואני אמשיך בהמשך השידור ברשותכם לקרוא לה תמורה, היא אמרה לי שבעצם אני חתמתי איתה כנשמה, עוד לפני שבאתי לחיים האלה, חתמתי על ההסכם הזה שדרכי יועבר חומר לבני אדם, וחומר של היוגה, וזה הכותרת והמסגרת היא חומר של היוגה, גם בהתייחס לכך שאני מורה ליוגה, זה המקצוע שלי, זה דרך ההתפתחות שלי.
אבל אני רוצה לשאול, כאילו,
כשאת
מדברת על הספר, אז את אומרת אומרת, מה עוד הישות שהיא נקראת תמורה, ש... אני לא יודעת איזשהו קשר יש לך איתה מחיים קודמים או דבר כזה. מה בעצם הידע שהיא רצתה להעביר, ולמה הידע הזה עבר דווקא בתקשור, או לא בדרך התפתחות מסוימת, או דווקא דרכך?
הוא עבר בתקשור משום שתמורה היא לא בגוף, והדרך שהיחידה שלה לדבר עם בני אדם זה באמצעות בן אדם שמתקשר אותה, ואני מוכרח להגיד שיש כמה אנשים במדינת ישראל שמתקשרים את תמורה, חלקם עם השם תמורה וחלקם בשם אחר, זה תלוי באיזה תכנים, מה החוזה שלה איתם. והיא אמרה לי שהיא עוד מתוקשרת על ידי שתי מתקשרות בדרום אמריקה, כך שהיא מרבה לעבור בשפה העברית. אני יכולה להגיד שהתכנים, אני כל כך שתיתי את התכנים האלה בשקיקה, כי הם ענו על איזשהו צמא לידע ולהתפתחות שהיה לי, חלקו במודע וחלקו לא במודע. ואני חיפשתי את ההתפתחות הזאת ביוגה המסורתית, ידע שהוא מאוד מאוד עתיק, וגם בו מצאתי חוכמה מאוד עמוקה, ואני מאוד אוהבת את המסורת של היוגה. אבל נעשיתי עם הזמן, נותרה לי איזושהי דרך עצמאית שלי ביוגה. למדתי מה שלמדתי מקורסים, מאנשים, ממורים, מספרים, ואז הגוף שלי הפך להיות מורה. אני פשוט התחלתי להרגיש דברים בגוף, והוא לימד אותי איך להתקדם, מה לעשות, איך ליצור וריאציות. אולי זה תקשור באמצעות הגוף ולא באמצעות מילים, כי משהו תת מודע בתוכי לימד אותי באמצעות הגוף.
אבל ברדה, זה לא ניסיון שנרכש בתום אני, בתום מורה ליוגה, אני יודעת, אני מתרגלת יוגה הרבה שנים, ואני גם מלמדת יוגה, ותוך כדי הזמן את רואה איזה וריאציות יותר טובות לך,
כן.
ואת רואה את התלמידים, ולומדת את הגוף שלך,
נכון.
מתחילה לראות גם מה יותר טוב.
נכון.
אז אני לא יכולה לקרוא לזה תקשור, אני חושבת שזה סוג של ניסיון או התבוננות.
אולי. אולי, אבל איך הדברים הצטלבו לי? אני ידעתי על תקשור, אני גם עבדתי, לפני שהייתי מורה ליוגה, עבדתי כמתרגמת, וכשנוכחתי שתחום ה-New Age מתחיל ככה לעלות בשנות ה-90, אני פניתי להוצאת ספרים, והצעתי את שירותיי כמתרגמת. אני פשוט חשבתי שזה תחום מתפתח. זאת הייתה הוצאת מרקם, שהיא אותה הוצאה שהיום הוצאתי בה את הספר שלי. אבל אז עבדתי עבורם כמתרגמת, ולמדתי על תקשור, ובמקביל למדתי יוגה. ואיך זה הצטלב, אני רוצה לספר לך סיפור. אני, המורה הראשון שלי ליוגה, שמו ניסים אוריאם, אני למדתי אצלו שנתיים, והוא מורה שלימד את היוגה מעומק פילוסופי ופסיכולוגי ותרגול עם הגוף, וזה שווה אותי, השילוב הזה. אני לא יודעת אם הייתי מתמידה בתרגול שמדגיש את הגוף בלבד, ולמדתי אותו שנתיים וזה הספיק לי ופרשתי מהעבודה איתו ונשארתי ככה לעצמי בביתי והמשכתי לתרגל באותה דרך עוד כמה חודשים. ובמקביל השתתפתי בשיעורי תרגול יוגה עם מורים אחרים, פשוט עבודה עם הגוף. ויום אחד במין שיעור כזה, מישהי שהייתה גרה לא רחוק ממני, גרתי אז ביוקנעם, הציע לי טרמפ חזרה הביתה, ונסעתי איתה, ובדרך התחילה לספר לי על איזשהו שיעור שמתקיים אצלה בבית, בתקשור, והזכירה את השם של הראל, שפירה, וקבוצה, שתקשר לי את הספר, ולימודים בקבוצה, והיא מאוד מיירה, אז היא לא הספיקה להגיד לי יותר, ואני שאלתי אותה אם אני יכולה לבוא. ואמרה לי כן, אבל מה שחשוב שבאותו בוקר קמתי מוקדם, תרגלתי את התרגול שלי, הייתה לי תמונה של גורו שירשתי אותו מהמורה הראשון שלי, וכשפתחתי את העיניים מהמדיטציה הסתכלתי על התמונה שלו, וחצי בצחוק וחצי ברצינות, ממש שניהם היו שם, אני הסתכלת על העיניים ואני אומרת, ניטיאננדה, זה היה שמו, אני עכשיו מוכנה למורה חדש, תעזור לי למצוא. ואני דיברתי על התמונה בקול רם, ונורא צחקתי על עצמי, זה היה פשוט רגע, אני, זאת אומרת, לא תפסתי את עצמי ככזאת. וזהו, והלכתי לענייניי, היה לי יום מלא עבודה, אחר כך הלכתי שיעור יוגה, אחר כך חזרנו, אחר כך היה הערב הזה שהייתי בו בתקשור, שדי קדשו אותי, הייתי אומרת, מבחינת השאלות הקשות שנשאלתי. ורק כשבאתי הביתה בסוף של אותו יום, אני פתאום נזכרת שבבוקרו של היום ביקשתי מורה חדש, הבאתי משאלה, רצון, כוונה, ובערבו של אותו יום מצאתי את המורה החדש שלי. והמורה החדש שלי היה ישות שהוא לא בגוף, מתוקשר דרך אותו הראל שפירה, אבל הישות הייתה עם שם אחר, שמו היה אושר, אבל זה לא ממש משנה. אני באותו ערב מצאתי את המורה החדש שלי, והוא הגיע בתקשור. ומאז ההתאמה הזאת, זה התחיל ללכת ביחד, איכשהו. אבל החיבור נוצר, כשהישות מורה יום אחד, כשאני באתי למפגש אצל הראל, להתפתחות האישית שלי, היא שאלה אותי אם אני אהיה מוכנה לקבל לידיי ספר על יוגה, תכנים שנמצאים בספרייה הקוסמית, ושהגיע הזמן להעביר אותם גם תכנים נוספים וגם מנקודת מבט אחרת. והסיבה היא שמאז שעברו התכנים העתיקים של היוגה, המציאות האנושית, הנפש האנושית, השתנתה לבלי הכר. והתוכן שהוא עבר לי מתייחס אל הדרך היוגית שלנו בראי המדע, בראי הרפואה הקונבנציונלית, מה שאנחנו יודעים על הביולוגיה, על תהליכים גופניים, בראי הפסיכולוגיה שהתפתחה בעולם המערבי.
אבל זה מה שכתוב בספר?
כן, הספר מתייחס למדע, לרפואה, לביולוגיה, לפסיכולוגיה. אוקיי, אז קודם כל לגבי המרידיאנים, את ככה פתחת בפוקס באחד הפרקים המורכבים יותר בספר. וקודם כל מדובר בכן במרידיאנים, אבל הם לא אותם המרידיאנים שאנחנו מכירים אותם מזה מאות או אלפי שנים מהרפואה הסינית. כשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת המין האנושי, כן, זה לא רק את ואני פה באולפן והמאזינים. זה מרידיאנים אחרים, 13 מרידיאנים, ואני באמת הייתי ככה, הרמתי גבה כשהיא רצתה להעביר לי אותם, ושאלתי איך זה שאף תרבות על כדור הארץ לא יודעת על המרידיאנים האלה, כי יש רפואה שמנית, רפואה צמחים, יש אין סוף תחומי רפואה שהתפתחו ברחבי הפלנטה שלנו בחברות שונות עם ידע ענק. היא אומרת לי, עד עכשיו אף אחד לא שאל. פשוט מאוד. טרם נעשה המחקר, היא אמרה לי. והיא נתנה לי את זה, עכשיו את המרידיאנים האלה, אבל לפני שהיא נתנה לי את המרידיאנים האלה, היא דיברה איתי על מבנה אנטומי אנרגטי. גם המרידיאנים הם חלק מהאנטומיה האנרגטית או האנטומיה של הנשמה. כשזה מתחיל מהבנה של הנשימה כמערך אנטומי, לא רק פיזיולוגי, שיש בו ריאות ויש בו תהליכים של חמצון בדם ופליטה של דו תחמוץ פחמן וכאלה דברים, שזה...
אני רוצה לעזור אותך, כי הייתי רוצה שתפרטי שנייה, מה זה אומר נשמה מבחינה, אני רואה שיש פה דברים חדשים, כן?
כן.
ונשמה יש לה הרבה, בבודיזם אין דבר כזה נשמה, ביהדות יש דבר כזה נשמה, כל מיני דברים כאלה, אז אני שאלה איך את מגדירה נשמה, כדי שרק יהיה לנו איזה רקע.
כן, כן, נכון, זה חשוב, חשוב מאוד.
כאן יש שם של הספר, זה אנטומיה של הנשמה בגוף, ואני כל הזמן אומרת, אבל מה זה הנשמה?
נכון, נכון, ומה שאני רוצה להגיד גם שבספר הזה, המושגים הם מאוד קונקרטיים, ויש בסוף, יש גם מילון מושגים, ממש לפני החלק של התרגילים, יש מילון מושגים שמגדיר כל דבר בצורה מאוד מדויקת. כרגע אין לי, לא יושב לי בראש בדיוק ההגדרה של נשמה, אבל אני יכולה להסביר, אני יכולה להסביר אותה. נשמה היא צבר של תדרים שיש להם משמעות שנפרד מהאלוהות, כדי שתוכל להיווצר אפשרות של התפתחות. הצבר הזה של התדרים הוא קודם כל הוא צבר רגשי. אני חייבת להגיד שנשמה זה תוכן רגשי, כי היא נוצרה מהאלוהות. ואת ההגדרה של אלוהות אני כן זוכרת. וההגדרה של אלוהות זה הוויה נוכחת באהבת אין קץ. אני חוזרת על זה. הוויה נוכחת באהבת אין קץ. וכל מה שנגזר מהוויית אין קץ הוא מאהבת אין קץ הוא תדר רגשי שיכול לקבל צורות שונות. עכשיו, מעצם ההיפרדות של הנשמות מהאלוהות, נוצר בהם גם פחד, גם נטישה, גם בלבול, גם משבר אמון. נוצרים גם צורות של רגשות שהם בצד של הפחד, ויש צורות של רגשות שהם בצד של האהבה. וכל נשמה נושאת בקרבה תמהיל שונה, לא רק בכמות, אבל תמהיל שונה של אהבה ופחד. וזה מה שמאפשר לה להתפתח. אהבה בלבד זה לא מצב שיכול להתפתח. פחד בלבד זה דבר נורא וחסר תוחלת שאין לו כוח ואין לו מאיפה להתפתח. להתפתח זה, ההתפתחות צריכה לבוא על ידי התנסות. והתנסות בסופו של דבר אפשרית בחיים פיזיים. אז הנשמות הם שלב ביניים בין האלוהות, שהיא לא פיזית ולא תהיה פיזית ולא יכולה להיות פיזית, אבל בגלל שהיא מצב כל כך שלם, הבריאה היא בעצם בקשה של האלוהות להטיל את עצמה כהשתקפות של עצמה, שתוכל להתממש בחומר וכך תוכל להתפתח. כך שאנחנו מראה עבור האלוהות של מי היא עצמה ואיך היא יכולה להתפתח. כל אחד באמצעות הנשמה שלו. ולכן כל אחד הוא אחר. ויש לו מקום אחר, תפקיד אחר. זאת אומרת, יש לנו איזושהי אחריות כלפי מי אנחנו, כל אחד מבחינת עצמו, אחראי כלפי עצמו. אנחנו אחראים גם כלפי איזשהו קולקטיב של נשמות והתהוות כוללנית שהיא באה מהאלוהות. אבל קודם כל, מה שחשוב, והספר בעיקר מדבר על האחריות שלנו כלפי עצמנו, להיות מימוש של הנשמה שלנו. ואחד המשפטים החשובים שאני, הוא לא הוכתב במסגרת הספר, אבל אני הזכרתי אותו בצורה מאוד מודגשת במבוא שכתבתי לספר. והמשפט הזה אומר ככה, זכרו שאתם נשמות שעושות מסע בגוף חומר, ולא בני אדם במסע רוחני. וכשאני שמעתי את המשפט הזה, זה פשוט הפך אותי 180 מעלות, מן לקחת את החיים ולעשות להם סיבוב פרסה. כי אני, כמי שהמאוויים שלי וכל ההכשרה שלי והלימוד שלי במסגרת היוגה המסורתית, היה להתמיר. להתמיר את עצמי מאיכויות גופניות כבדות, לאיכויות גופניות יותר נקיות, זאת אומרת, מערכות נקיות, גוף נטול רעלים וכולי, וגם להתמיר את הנפש מההתניה של האגו לחוויה של היותי יותר מחוברת לכל היש, לאלוהות. כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. הכיוון שלי היה באמת להתמיר. כל פעם שישבתי למדיטציה, אני ישבתי לתהליך של התמרה. הרבה עשיתי מדיטציות שהעליתי את האנרגיה מצ'קרת הבסיס, דרך הצ'קרה השנייה, השלישית, רביעית, ככה עד השביעית, וחיפשתי את ההתמרה הזאת, את הזיכוך הזה. ואז פתאום אני שומעת משפט קצר, פשוט, שאומר לי, חביבתי, זה בדיוק ההפך. את מימוש של נשמה בגוף.
אז כי זהו, אז מה בעצם, מה היא לימדה איך השתנה העולם היוגה שלכם, עכשיו, עולם הלימוד של היוגה שלכם?
מה שהשתנה זה לשים את הדגש הרבה יותר על הפן הרגשי של החיים שלי, משום שהנשמה היא בעצם צבר של רגשות שמבקשות להתממש באמצעות גוף ונפש. זאת אומרת, הנשמה יוצרת את הגוף שבו היא רוצה להתממש כל פעם מחדש. היא בוחרת האם היא רוצה לבוא בגוף של גבר או בגוף של אישה, ובהתאם לזה היא נכנסת להתעברות, את מבנה הגוף, את ההורים, את המקום בפלנטה שבו היא רוצה להתממש. להיוולד בג'ונגל באפריקה או להיוולד למשפחה שגרה ברב קומות במנהטן, זה בחירה, זה לא מזמן את אותם חיים. ובכל סוג של חיים יש את ההזדמנויות להתפתח מבחינה רגשית. והדגש הוא על להתפתח מבחינה רגשית. להיות יותר צלולה לגבי מהם המניעים הרגשיים שלי.
אבל איך זה מתבטא בעולם היוגה שלך? זאת אומרת, את מורה ליוגה, יש פה המון תרגילים ביוגה שמצולמים פה בצורה מאוד יפה, ושממש משקפים מערכת הנשימה, את כל מיני תיאורים שיש, כל מיני צ'קרות. אז האם השתנה תרגול היוגה שלך? האם את מלמדת בצורה אחרת? האם את מדגישה כל מיני דגשים אחרים באמצעות היוגה? אם באמת היוגה שלך השתנתה, היוגה בסך הכל זה, יש הרבה מאוד אסנות, זה ידע מאוד מאוד דתי.
נכון,
שחשבו עליו, אני לא יודעת אם חשבו עליו באופן הזה, כן? אבל תכננו את האסנות האלה כדי שהם יעבדו על כל מיני צ'קרות.
נכון.
השאלה, איך זה בא לידי ביטוי אצלך? איך הקורא שיקרא את הספר הזה, זאת אומרת, איך אנחנו נפיק מזה, איך אנחנו נשפר את החיים שלנו, את החיים של המתרגלים שלנו?
אני אתן לך דוגמה לתרגיל של, שאני יצרתי לעצמי כאיזה דרך אישית לתרגיל פיתול מאוד, מאוד נפוץ, שבו הגוף בשכיבה הוא בפיתול, ואני עובדת עם יד אחת מעבר לראש, מארסלת את כל בית החזה באמצעות התנועה של השכמה, סוגרת את היד, פותחת את היד, ואני הרגשתי שהתרגיל הזה מעביר אותי מטמורפוזה. לא רק שהוא עזר לי מאוד ביציבה, כי כשהתחלתי לתרגל יוגה, הייתי בת 45, הייתי מאוד כפופה, היה לי גב ממש, אני אולי גיבן את זה מילה קצת חריפה, אבל לא רחוק מזה. ולא יכולתי להרים את היד ישר למעלה.
זה 45?
גיל 45, כן, הרמתי את היד מבין זווית 45 מעלות קדימה, ולא יכולתי להעלות אותה ישרה למעלה. והתרגיל הזה הרסל לי את כל המבנה של החזה והחוליות של בית החזה, ואני התחלתי לנשום אחרת, ואני הבנתי שפה אני עוברת תהליך רגשי. זה מניע את הלב, זה מניע את עצם החזה, זה מאפשר לי להיות נוכחת אחרת בתוך עצמי. זה מאפשר להרסל את הריאות, הריאות זה איבר, ומאיבר זה ידוע דרך, בכמה וכמה גופי ידע של רפואה, של רפואת גוף נפש, שהריאות עוצרות בתוכן עצב, געגועים, נוסטלגיה, והרגשות האלה התחילו לעלות, אני הייתי מתחילה לבכות תוך כדי התרגיל המסוים הזה, ואני מדברת על שנים לפני שהתחלתי לקבל את הספר, ממש בתחילת דרכי ביוגה.
יש תרגילים שפותחים את בית החזה, מאוד, מציה אסנה למשל, שהם אנשים בוכים.
נכון, נכון, מציה אסנה, תנוחת הדג, למי שלא מכיר, שזה תנוחה שאני משתמשת בה המון, ואני גם, מכיוון שלא קיבלתי אותה כחלק מהספר, היא אחת התנוחות שאני הדגמתי לתמורה וביקשתי ממנה התייחסות לתנוחה הזאת, מה יש לה להגיד לי על התנוחה הזאת.
אוקיי, מה יש לה להגיד?
והיא נתנה לי משפט שהכוונה היא להגיד אותו בלב בזמן שנמצאים, ששוהים בתנוחה הזאת, שזה דרך אגב להרבה איברים, מפרקים, איברים פנימיים, התרגילים שניתנו עבורם, וזה גם אחד הדברים שמאפיינים פה את התרגול, הוא ניתן, תרגילים ניתנו ספציפית לאיברים כמו הלב, הלבלב, הכבד, המעי, הדק.
איך אפשר לעשות תרגיל הלבלב?
איך עושים תרגיל הלבלב? נכון, יש בעצם רק שלושה.
הלבלב הוא פועל באופן עצמוני, הוא פועל לבד, הוא שריר ש...
הוא לא שריר, הוא יותר דומה לבלוטה.
כן, אבל כאילו הוא עובד מטעם עצמו. זאת אומרת, זה לא רצוני, זה לא שאני עכשיו באה ומזיזה אותו. איך אני עושה תרגילים ש...
שהם מניעים בו אנרגיה. אז אחד התרגילים הנהדרים והמצחיקים ביותר שיש ללבלב, עושים אותו בקבוצה או במינימום שני אנשים. עומדים ברגליים צמודות, משלבים את הידיים לפני החזה וקופצים. קופצים, 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 ואז מגיעים כל משתתפת, אחת עם מותן ימין שלה אל מותן ימין של משתתפת אחרת. זאת אומרת, ברגע שאנחנו פונות לכיוונים הפוכים, אני עם מותן ימין אל מותן ימין שלה, ואז אנחנו כאילו מכות, נותנת איזה מין מכה קטנה עם מותן למותן, אחת אל השנייה ביחד. ואז זה מטלטל את הקצה של הלבלב, שהוא מכל האיברים הפנימיים, הוא אחד האיברים שהוא הכי מוחבאים והכי לא קרובים לדופן החיצונית של הגוף, וקשה להגיע אליו ולמשש אותו, ונותנים את המקומות, וזה נותן טלטול אנרגטי שהלבלב מקבל אותו מהשפיץ שלו, יש לו מין צורה כזאת שפיצית, וזה תרגיל ללבלב. יש תרגיל שחווים על צד ימין וממש...
למה בעצם אני ארצה לעשות תרגיל ללבלב?
אני חושבת שקודם כל במסגרת של בן אדם שרוצה לבוא לקורס של התפתחות אישית, וכל איבר נותן לו איזשהו ממד רגשי שדרכו הוא יכול לעשות את הלגעת בממד הרגשי שלו, ולא... לא הכל דרך השכל, אנחנו יכולים לגעת ברגש דרך הגוף. זה מה שאנחנו רוצות. על זה גם דיברתי קודם עם התרגיל הזה של תנוחת הדג לבית החזה, או התנוחת פיתול שהסברתי אותה. אנחנו רוצים גם לגעת ולהניע באופן פיזי, בצורה נכונה, עם כוונה נכונה. עם כוונה נכונה אנחנו מניעים ביחד נשימה, תנועה וכוונה מנטלית. זה כמו לקחת שלושה גדלים ולקלוע מהם צמה, ואז עצמה, מרגישים לפעמים, זה לא קורה תמיד, אבל ברגעים של קסם, יש הרגשה כזאת שהכל ניתח ביחד למהות אחת. הנשימה מביאה את הנשמה, הגוף, החומר, והתבונה, השכל, הכוונה, הרובד המנטלי. ויש לנו תרגילים, אני רוצה, אז קודם כל, אם יש בן אדם שיש לו איזושהי בעיה בלבלב, או זאת אומרת, שזה יכול להיות הרוב הבעיות בלבלב, הן בעיות שהן קשורות למחלת סוכרת. אנשים שהם או חולים בסוכרת, בדרגה כזו או אחרת, או שמאבחנים אותם כטרום סוכרתיים, או שיש לך בסוכרת במשפחה, הם בוודאי ירצו להכניס, והם אנשים שהם מתרגלים והם רוצים באופן הזה לטפח את היכולת, את החוסן של הגוף מפני המחלה הזאת. אבל בדרך זה לא מספיק שהם יתרגלו, כדאי גם לקרוא בספר את מה שכתוב שם על הלבלב. משום שבטקסט על הלבלב מוסבר הקשר, המשמעויות הרגשיות שלו והקשר של זה למחלת הסוכרת. ואז כדאי לקרוא את זה ולהבין את זה לעומק, וכל אחד יכול לראות את עצמו בדרכו, בדרכו איפה הוא נמצא שמה, שאם יש נטייה משפחתית, הנטייה היא לא בהכרח באה לידי ביטוי בגנטיקה, אלא באה לידי ביטוי בדפוסי התנהגות ובדפוסים נפשיים, שפשוט עוברים במשפחות ובאים לידי ביטוי, באים לידי ביטוי גם במחלות שעוברות במשפחות.
תסבירים, כאילו מה ההבדל בין גנטיקה לבין דפוסים שעוברים במשפחה?
גנטיקה זאת אומרת שאם יעשו היום יש ריצוף גנטי, ויש משפחה שיש בה הרבה סוכרת, ולא ימצאו גן לסוכרת, בריצוף גנטי לא ימצאו גן לסוכרת. אבל תבניות נפשיות, תגובתיות, יכולות לעבור במשפחות, כי אנחנו מאוד מושפעים מההורים שלנו, מהאחים שלנו. לפעמים, זה כבר נוגע גם לדברים שלא קשורים לספר הזה, למשל למדתי פעם ביארגונומי, מגיע דרך השושלות, שושלת האב, שושלת האם ושושלת גלגולים. מגיעות נטיות מסוימות. זה לא קשור לספר שלי.
זה בסדר, זאת, אני...
אבל מכיוון
זה...
שאת שואלת, אז אני אומרת, הנה יש פה עוד גוף ידע, שנחשפתי אליו ברמה מסוימת לפני כמה שנים. והנה ישנה אפשרות של דפוסים מסוימים, שבאים לידי ביטוי במחלות מסוימות, שעוברים בשושלות.
אז למשל... ככה אני מסתכלת מסביב, ובדורות כאילו, אני יודעת שבדור של אמא שלי, הם תמיד היו אומרים, אנחנו שמנו, התאמצנו לא להיכנס להיריון, אוקיי? אז ניסינו לא להיכנס להיריון, שמרנו כדי שלא ניכנס להיריון, אבל בדורות שלנו, ככה נגיד לפני בערך 20 שנה, רואים שיש הרבה מאוד קושי, לפחות אני רואה את זה בישראל, להיכנס להיריון. אז את חושבת שיש פה דפוס ש... הוא דפוס נרכש מדברים אחרים, או כאילו, מה, איפה את רואה את זה כאילו, מהבחינה הזאת של שושלות? כן, כאילו, זה ככה, זה לא ככה?
ממה שאני יודעת זה לא קשור, אבל כן קיבלתי איזושהי פסקה על הנושא הזה, שהיום באמת יש הרבה יותר אנשים בגיל, מה שנקרא בגיל הפוריות, שמתקשים להיכנס להריונות, גם נשים וגם גברים. זאת אומרת, יש ירידה בפוריות.
גם נשים וגם גברים, וגם תמיד אומרים שזה בעילה שדוחים את הגיל, אבל זה לא נכון, כאילו, תלכי לבתי חולים ותראי שם גם בבנות בגיל 20 שמסתובבות שם.
אז מה שתמורה הסבירה לי לגבי זה, שיש התחלה של מגמה של צמצום הילודה בפלנטה שלנו.
זה ממש כתוב פה בספר.
כן, כן, יש על זה, אני כרגע מנסה להיזכר באיזה
פרק. נמאס ליקום איתנו.
אני חושבת שזה מופיע בפרק החמישי שעוסק במיניות. שהוא פרק מאוד מעניין, והוא דרך אגב דוגמה לפרק שלא היה באג'נדה של תמורה לתת לי ואני ביקשתי אותו.
את ביקשת? באיזה, כן. איך עלה בדעת איך לבקש דווקא את זה?
הנושא הוא מעניין. מי שיגיד שהנושא של מיניות לא מעניין אותו, שיקום.
כן, אבל ברור שזה נושא מעניין.
זה נושא מעניין. עכשיו,
זה השקרה שהכי קשה לאזן אותה, ותמיד כל האנרגיה נתקעת בה בצ'קרה הזאת של ה...
אבל פה מוסבר שבאמת ישנה צ'קרה, הצ'קרת השנייה, שכאן היא נקראת טבע היצירה. הצ'קרה המרכזית, וגם המוקד שלה נמצא, מה שנאמר לי פה, בשחלות אצל נשים ובאשכים אצל הגברים.
אוקיי.
ממש באחן שנוצרים תאי הרבייה. אבל יש לה תהודה בכל אחת מהצ'קרות, וחלק מהפרק הזה נקרא המיניות בראי הצ'קרות. זה החלק האחרון של הפרק הזה, ושהוא נורא מעניין. אבל בואי רגע נחזור ולא נאבד את העניין הזה של הפוריות, כי בקוסמוס יש כוונה... וכבר יצירה של תנאים שבהם הילודה בכדור הארץ תפחת. אנחנו עוד לא רואים את זה.
אז כל הבנות שהולכות לטיפולי פוריות, עם הגברים, כמובן שחלק גם וגם וגם וגם, הן בעצם מתנגדות ל...
הן לא מקבלות את המצב שלהן וזכותן.
לא, אבל הכוונה שהן מתנגדות למגמה של היקום בעצם.
הן לא אמורות לראות את זה. הן לא אמורות לקחת עליהן אחריות על המגמה של היקום.
כן, טוב, זה ברור.
לא לפי הספר הזה, ההכוונה פה, את יודעת, אנחנו עושים המון קשר בין התפתחות אישית לבין, ומודעות אישית, לבין מודעות פלנטרית, אקולוגית, חברתית, ומאוד קושרים את הדברים האלה, והם באמת נקשרים, אבל בספר הזה... יש התייחסות אל האדם כפרט בתור הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, כל אדם שקורא את הספר הזה, ישר ירגיש את זה. הוא הופך לדבר הכי חשוב שקיים בעולם מבחינתו, וכך זה צריך להיות.
טוב, אנחנו בלעדיי אין עולם, כן? אני, אם אני לא קיימת, אז כל העולם...
לא, 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 לא במובן הזה. גם להיות עולם ומלואו עבור עצמי, להיות קשוב לרגשותיי, להיות שקוף לעצמי, כנה עם עצמי, אינטימי עם עצמי, לדעת מה הרצון שלי. אני יכול לפעמים לדחות את להחליט לדחות את הרצון שלי בפני משהו אחר באופן זמני, וזה בסדר, אבל לא לשכוח לרגע מהו הרצון שלי, כי הרצון שלי עבורי הוא בעצם האופן שאחד הדרכים שהנשמה שלי מכוונת אותי לחיות כמי שאני, וזה הדבר הכי חשוב, האינדיבידואל שאני, וזה לא אומר אגואיזם, זה ממש לא.
לא, ברור שלא.
מי שמנחה פה את הפנימיות זה הלב, זה לא האגו. וקיבלתי גם בחלק של הצ'קרה השלישית, שהאגו הוא חלק ממנו, הוא שייך לשם, ממש פרמטרים להבחין, כדי שנדע באמת מה אנחנו מביאים מהאגו, ומה אנחנו מביאים מהלב, יש לנו ממש רשימה של מה יוצר האגו בחיים שלנו. יש גם אלטר אגו שהוא אגו גבוה, שהוא יותר קרוב לנשמה, והוא ממש מנחה אותנו איך להתנהל בעולם ממקום יותר מאוזן, פחות שתלטן. אבל זה, כן, דרך אגב, בעניין של אני יסודית, אז בעניין של הפוריות, גם תהליכים חברתיים, שחברות עתירות ילודה, כמו הודו וכל העולם המוסלמי.
בהודו הם עדיין הורגים בנות. הם שמחים שיש אולטרסאונד כדי לגלות מי בת ולהפיל אותה, עדיין.
הם עדיין, טוב, הם פעם לא היו עושים את זה, אני לא יודעת שעושים את זה בהודו, אני יודעת שעושים את זה בסין. אבל יכול להיות,
לא, אולי לא במקומות המודרניים, אבל בכל המקומות היותר נידחים עדיין עושים את זה. זה דבר מזעזע. פעם הם פשוט היו יולדים, מגלים שזאת בת, ואז מעלימים אותה.
כן, לפעמים.
והיום באולטרסאונד, אז פשוט מגלים, ואז לא ממשיכים פשוט.
רוב ההודים שאני ראיתי בהודו לא ראו אולטרסאונד בחיים שלהם.
אז כנראה הם גם לא ראו את הבנות שנולדו.
כן, אבל ואין להם ביטוח בריאות ואין להם נגישות לשירותי רפואה בכלל. משום סוג שהוא. אבל גם החברות, אם זה מה שאת אומרת, זה נכון, אני לא יודעת, אבל גם החברות עתירות הילודה מצמצמות ומצמצמות הריונות, לא רק בהחלטה לגבי בנים בנות, אלא פשוט מצמצמות ילודה כהליך סוציולוגי, נקרא לזה. זאת אומרת, הסוציולוגיה משתנה והביולוגיה של הילודה משתנה, כי יש פחות פוריות, וזה חלק מהאופן שבו כדור הארץ מצמצם את עצמו. אני לא יודעת על כרגע, כן. בעידן הזה, על קחי מלחמות שהיו במאה ה-20, שתי מלחמות עולם, ועוד, באפריקה ובעוד המון מקומות, בדרום אמריקה, בלי סוף מלחמות, במאה ה-20. אז גם צורה של צמצום אוכלוסיית כדור הארץ.
לא, תמיד יש.
בצורה מזעזעת, אבל כן, זה מצמצם את אוכלוסיית העולם, בלי כרגע להגדיר טוב ורע. אבל כן, אז זה לעניין הזה.
אז בעצם כל דבר שתעשי כאן, זאת אומרת, אני מנסה להביא בשורה.
כן.
אז ככה לנסות להבין, יכול להיות שאנחנו נלמד כאן איך בכל זאת לפתוח את הפתח הזה, או שהטייטל הוא, זה יותר, יש קריאה ליקום לעשות סטופ, או קצת לצמצם.
לצמצם, מדובר על לצמצם.
אני כעולם ומלואו, ואני רוצה עכשיו, את יודעת, כאילו, בנות באות עם כל מיני מצוקות שיש להם, ואת רוצה כן לעזור, אז את רוצה לדעת, אולי כעולם ומלואו, כן אפשר לתמוך בהם. או שדרך הספר הזה אנחנו לא נגיד.
היא לא נגעה בזה, היא אומרת, היא יוצרת במקום הרגשי שלך כאישה, או של זוג, לצורך העניין, אתם רוצים לממש את ההורות עצמכם כהורים? תעשו כמה ילדים שאתם רוצים, כמה ילדים שאתם יכולים לגדל, שיש לכם את הכוחות הרגשיים, הכלכליים, לתת להם זה. אבל הבחירה ניתנת לבני אדם באופן מוחלט. אחד הדברים העיקריים, אם הייתי אומרת, מהי מטרת ההתפתחות? שאלת אותי את זה קודם? עכשיו אני יכולה להגיד את זה אחרת, ובצורה יותר מדויקת. בני האדם עוצבו, אפשר להגיד ככה, הגנום שלנו עוצב ככה, ששיא ההתפתחות שלנו זה בחירה רגשית חופשית. שאנחנו בונים את הכלים לבחור לא רק מתוך מקום רגשי ולא תחשיבי, שכלי, תועלתני, אלא מתוך מקום רגשי, ויותר מזה, ככה זה עוד צעד, לבחור את ההרגשה שלנו בכל מצב ומצב. זאת רמת התפתחות. קחי למשל בן אדם שהוא נעלב בקלות. ואני הבנתי את זה, הייתי ככה פעם. ואני, כשהסבירה לי מה זה להיעלב, שוב, במילים ספרות ומדויקות,
תסבירי לנו.
עברתי, כן. היא אמרה לי, בסיטואציה מסוימת, שאדם כלשהו נעלב, הבן אדם אחר שנהג בצורה מסוימת או דיבר בצורה מסוימת, יכול להיות שהתכוון להעליב, ויכול להיות שגם לא התכוון בכלל. אבל הנעלב נעלב. בכל מקרה, מה שהבן אדם הנעלב יצר, זה הוא העביר את הכוח שלו לאדם האחר. פשוט. צריך לחשוב על זה רגע. במיוחד מי שיש לו נטייה להעלב.
לא, זה ברור לגמרי. זה, כי את, הוא כאילו הב... את, את עכשיו מחכה שיפצו אותך, שיתנצלו, שכן הלאה, ואת עכשיו נעלבת. אז
אני,
את
אני נעלבתי, אני אחר כך מחפשת בחזרה את הכוח שלי, ואז אני בעצם משתמשת ב... אני הופכת את זה לאישום כלפי מישהו אחר, ותוקפת אותו כאשם. בין שהוא היה, בין שהוא התכוון לי ובין שלא. אבל, כי אני באיפשהו מקום רוצה לאסוף מחדש את הכוח שלי. אבל אם מלכתחילה לא הייתה בהתבנית הזאת, שברגע הראשון יש בפנים, כשנעלבים יש כאילו משהו פתאום, נוצר איזה וקום בפנים והגוף מתקפל לתוכו, או מתכוון, כן, מתכווץ לתוכו, לתוך הוואקום הזה. זאת המון פעמים בהרגשה הגופנית שנעלבים. מלכתחילה כשמבינים את זה ומפנימים את זה, זה לא קורה. ואז אני יכולה להגיב אחרת, להיות בהרגשה אחרת, שמתוכה אני מחליטה לפעול אחרת. מה אני אומרת? מה אני עושה? מה אני אומרת? יש גם דוגמאות בספר. וזה בעצם תהליך שאם אני ממקום מסוים עם הדוגמה הזאת של האלבון, אני לומדת את זה. ואני לומדת להחזיק, דיברנו על עצם החזה קודם, ממש איך נגענו במקרה בפוקס בעניין הזה של בית החזה ובנוכחות שלי בתוך עצמי, כשעצם החזה שלי באה קדימה ומתרחבת. אני נוכחת בתוך עצמי, אני לא מתקפלת למקום הזה, אני מחליטה כל דבר אחר שעולה על דעתי ושנכון בעיניי לפעול עם רגש לגמרי אחר. אני בחרתי רגש אחר להתנהל איתו במציאות. וזה לגבי ניהול כעסים. אם משהו מכעיס אותי, הדבר הכי בריא זה לכעוס. לתת לרגש הזה להיות.
טוב, יש אנשים שקופצים מכל דבר, אנחנו לא נסיים עם זה, הם צועקים, אוקיי, הם
רוצים. זה לא אומר שאולי הם לא מנהלים את הרגש נכון. אבל לכבוש את הרגש זה עוד פחות בריא לאדם עצמו. הפרובוקציה היא בעייתית, אבל לבלום כעסים בפנים...
לא בדיוק לבלום, יש כאלה שלא יחצינו את הכעס שלהם, ודאי נהיו סוג של פסיב אגרסיב, הם כן יחסו, אתה תדע שהם כועסים, הם לא יצעקו,
נכון.
אבל עדיין הם יעשו משהו.
נכון.
אז עדיין הם... אז,
ואז השאלה...
זה רגע שאפשר לכעוס, אבל בפועל, זה לא רגע שתומך, זה לא רגע שמקדם.
זה לא רגע שמקדם, גם פסיב אגרסיב לא מקדם.
ממש טוב.
אבל יש, אם אפשר לנהל, לנהל כעס, להיות מודעת לדבר, כעס זה בעצם כשהסביבה שלנו יוצר, נוצרים דברים שאנחנו, שהם לא תואמים את התפיסות שלנו של איך הדברים צריכים להיות. ואז נוצר איזשהו גודש. והגודש הזה אנחנו מקובל לייחס את למקם את הכעס בכבד.
אוקיי.
כי הכעס רעיל. הכבד פיזיולוגית הוא איבר שמפרק רעלים. אחד מהתפקידים הרבים שלו זה לפרק רעלים. כשאנחנו נוצר בינינו מצב של כעס, בגלל ציפייה מסוימת שזה מעבר לסתם להתאכזב, שתמונת העולם שלנו מתנפצת לנו מול הפנים בהתנהגות של בדרך כלל אנשים שקרובים לנו, ואז אנחנו כועסים מאוד. אז קודם כל, אחת הדרכים לנהל כעס זה להפריד בין מה שהתפרץ בי עכשיו לגבי הסיטואציה הנוכחית ולהגיב לסיטואציה הנוכחית, וזה נקי. כמה שזה רגש לא יפה, אפילו נותנים לו להתפרץ, הוא נקי משום שהוא נקודתי על הדבר עצמו. אם אני אתפרץ על בן הזוג שלי בדבר נקודתי, ואז אני פתאום אתחיל להשתלח בו גם על משהו, גם על מה שהיה לפני חודש ולפני שנה ולפני 20 שנה, פה אני נחלחתי, כי הרגש כבר לא נקי, זה כבר חשבנות. הכנסתי שם התחשבנות. דברים שלא פתרתי אותם, והם הפכו לחשבון. וכעס הוא לא חשבון. כעס הוא תגובה טבעית שפורקת אכזבה מסוימת. אפשר תמיד אחר כך לאבד אותה. אפשר ללמוד גם לא להתפרץ ולהגיב, לבטא את הכעס בצורה יותר...
קונסטרוקטיבית.
יותר קונסטרוקטיבית. וזה עדיין לבטא את הכעס. חייבים לבטא אותו בצורה הכי קונסטרוקטיבית שיש, אחרת זה חולי, זה רעילות פנימית. הכבד האנרגטי מפרק רעלים אנרגטיים שנוצרים בתהליכים רגשיים בגוף. אז יש לנו כבד אנרגטי ויש לנו כבד פיזיולוגי, והם עובדים במשולב. אנחנו פה בספר קוראים לזה אנטומיה של הנשמה. הכבד האנרגטי הוא חלק שהוא יותר קרוב למצב האנרגטי של הנשמה, והכבד הפיזיולוגי הוא כבר הרבה יותר בחומר. הוא גם הרבה יותר פגיע מהחומר. ויש מחלות בכבד. אנחנו מכירים את זה.
ויש לנו פה תרגילים בספר שעובדים עם הכבד, נכון?
כן, כן.
נהדר. אז אני מציעה לכולם ללכת ולכת. איפה אפשר למצוא את הספר הזה?
היום הוא כבר בהפצה מלאה בכל חנויות הספרים.
בכל חנויות הספרים, האנטומיה של הנשמה בגוף ורדה בנטל. אנחנו ממש לקראת סיום, אז אני אומר לך...
אני גם משולחת אתכם לאתר של הוצאת מרקם להזמין שם את הספר. כן?
אז זהו, אז שתהיה לנו שנה טובה. תודה רבה ורדה על המידע המדהים והמעניין. אני קוראת, אני בתהליכי קריאה של הספר הזה, אז אני ממש מתרשמת. את מלמדת יוגה בקריית טבעון, נכון?
כן.
אז אני מזמינה את כולם, למי שיש שאלות, לכתוב אותם פה מתחת לשידור. השידור הזה גם יופיע אחר כך בספוטיפיי, הוא מופיע אצלנו כפודקאסט. אנחנו להדליק את האור. בימי רביעי, ושתהיה לכולם שנה טובה ומתוקה, אנחנו כבר נתראה רק בשנה הבאה, שתהיה לכולנו שנה נהדרת, שנה מוצלחת, שנה של רוגע ושלווה, בלי כעסים, בלי עניינים, בלי... פשוט אנחנו כעולם ומלואו, אנחנו כעולם ומלואו שרוצה להטיב עם עצמו, ותוך כדי זה להטיב עם אחרים. תודה רבה.
תודה.
אני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך. אני מתגעגע אליי. נשמה, כפרה, מה?
אני מאוד אוהב אותך. אני חולה עלייך ואת עזבת אותי אני מאוד אוהב נשמה כפרה מאמי אני אקח אותה לבבא סאלי
Thank you. walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I